טוב. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים לימודינו ביחס לספירת העומר, ואנחנו מנסים להבין למה התלמידים של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה וזה, ואיך אנחנו היום יכולים לתקן את הדבר הזה, מה זה אומר לנו. כמובן אנחנו לא מדברים עליהם, כי הם היו אנשים קדושים ועליונים, אין לנו מושג מה קרה להם שם. אנחנו מדברים רק בגישה מה אני לומד מזה לעצמי היום. ולפני שנתחיל לנתח את זה, אני אעשה קצת חזרה על מה שדיברנו פעם שעברה. בקצרה אני אספר לכם סיפור שהוא מייצא כל מה שדיברנו פעם שעברה. יש לי מכר, שהוא מכר מאוד רחוק כזה, אבל לא, פעם דיברתי איתו, שהוא עובד במודיעין, לא מודיעין, איך זה? מוסד, מודיעין, משהו קשור לכל מיני דברים כאלה. והוא סיפר לי שאלתי אותו כל מיני שאלות, וזה מאוד מעניין אותי, נושא הזה, איך אצלכם ככה ואיך עושים ככה, כל מיני שאלות כזה, זה היה מעניין. אז הוא לא רצה להגיד כל מיני סודות, עניינים, אז אמרתי, אבל קצת, תגיד לי מה שמותר להגיד, מה שכן מותר, לא מה שנמצא בעיתונים, מה אתה יכול לספר לי שזה אפשר? אז הוא אמר שבעצם כל המודיעין שקיים בעולם, גם בארץ כמובן, זה אחוז, כמעט 80% מכל המודיעין זה בעצם איסוף נתונים. הכל בנוי רק על איסוף נתונים. אבל עיקר החלק, החלק העיקרי של כל המודיעין הזה, זה יש מחלקה אנליטית. זאת אומרת, אנשים שהם מאבדים אינפורמציה שמגיעה להם מכל מיני דברים בעולם. אנליסטים. ולוקחים הכי הכי טובים, מנפים ומוצאים אותם ממקומות הכי הכי, כמו המוחות הכי טובים שיש היום בארץ, כולם נמצאים שם, והם אנליסטים, בודקים, מנסים להבין מה קורה. עכשיו, בחלק הזה של, שזה הלב של כל העניין, בחלק הזה של אנליסטים, יש קבוצה אחת שהיא נקראת קבוצה איפכא מסתברא. כך היא נקראת. והוא, המכר שלי, הוא ראש הקבוצה הזאת. מה הקבוצה הזאת עושה? הם גם אנליסטים וכל זה, אבל הם באים להגיד דעות הפוכות ממה שאנליסטים חושבים. זאת אומרת, יש להם מחשבה הפוכה. מחפשים שם אנשים שחושבים בצורה פרדוקסלית, בצורה בלתי צפויה, בצורה כזאת שיכולים למצוא כל מיני דרכים, וזה שם תלמידי חכמים בעצם יושבים בתחום הזה, יושבים והם חושבים בצורה הפוכה. ומאיפה ביטוי הזה, איפכא מסתברא? זה ביטוי מגמרא, כן? זה, אבל תשימו לב שיש הרבה פעמים מעין מצבים כאלה שיש כמה תלמידי חכמים שבאים ואומרים סברות הפוכות ממה שאנחנו היינו מצפים שהם יגידו. אחרי כל הדיון פתאום יבוא שם אולה וישאל שם שאלה, ואם יש שם פרוח רגל אחד פה ורגל אחד שם, זה יגידו אולה, צא מהבית מדרש. אתה מעצבן, אתה שואל שאלות נוראיות, אבל בסופו של דבר יש כזה. הוא צודק. ואם מבלט שם מישהו עם שתי ראשים, אז על איזה ראש אתה צריך להניח תפילין? מה אתה מבין? איזה שאלות האלה? פתאום בום, יש כזה דבר. זאת אומרת, יש צורת החשיבה הכי אבסורדית, הכי משוגעת, הכי לא נכונה, הכי בלתי צפויה, ואי אפשר בלעדיה. הוא אמר שהמחלקה שלהם הקימו אותה אחרי מלחמת יום הכיפור. עד אז הייתה רק קבוצה אנליטית. והם הבינו שגם אנשי מודיעין ברמה הכי גבוהה, גם הם יכולים להיכנס לחשיבה קונספטואלית. זאת אומרת, שיש לך איזושהי קונצפציה, איזושהי גישה, איזושהי דרך, ואתה שייך לב, ואתה כל כך משוכנע שהדרך שלך היא נכונה, שאתה הופך להיות שבוי לדרך הזאת. לכן חייב להיות, אתה, זה לטובתך שיש מישהו שיתנגד לך. ואכן, אנחנו צריכים לשאוף לזה שלא כולם יהיו בדעה אחת. אבל הבעיה בזה, זה שזה מעורר מחלוקות. ואז אנשים מתחילים לריב, להתווכח אחד עם השני. וכדי למנוע מחלוקות, אז אנחנו אומרים, טוב, נו, בוא נגיע לעמק השווה, בוא נגיע לזה. ואז אנשים הרבה פעמים מדברים על זה שהרבנים רבים כל הזמן, והרבנים חולקים, והם כך וכך וכך. אבל מסבירים רבותינו, מפרשים של התורה, שאומרים שזה שאנחנו לא רוצים שירבו מחלוקות בישראל, זה בגלל שיש יצר גדול באופן איך לנהל מחלוקת. לא עצם מחלוקת. מחלוקת זה דבר חיובי מאוד. אנחנו רוצים מחלוקות. טוב שיש מחלוקות. בעיה היא במחלוקת זה שאתה לא יודע להעריך את הדעה השנייה, אתה לא יודע להעריך את האדם, אתה לא מוכן לקבל אותו או ללמוד משהו ממנו, ואז זה מעורר בין האנשים, שנאה, כעס, קפדע, אלבונות, קטילות וכולי, דברים נוראים ואיומים, אז אומרים, טוב, נו, נו, אז בוא, שכולם יהיו אותו דבר. נגיע לאחדות, בוא נגיע לאחדות, כל הזמן מדברים על האחדות, אבל זאת טעות. אחדות אמיתית זה כשאני מבין שאני חייב אותך, שאתה מתנגד לי, שאני מכבד אותך בגלל שאתה מתנגד לי. אומר על זה מהר"ל בספר דרך חיים, שמחלוקת זה דבר טוב. הוא קורא לזה אהובה היא מחלוקת. אהובה, זה טוב שיש מחלוקות. תסתכלו אצלכם במקור חמש, אומר המהר"ל ככה, ומחלוקת בית שמאי ובית הלל, אף על גב שיצא בת קול ואמרה, הלכה היא כבית הלל, לא היה בת קול מבטל המחלוקת, מפני ששנואה המחלוקת. לא בגלל שמחלוקת שנואה, לא, לא, כי אם, כן, כי אהוב אהוב היה המחלוקת הזה. כן, אנחנו במקור חמש. קדוש ברוך הוא אוהב מחלוקת. זה שאין לכם פה מקור ארבע, זה בגלל שאני לא הבאתי את הגמרא שאומרת על זה שאם כל סינדרין חושבים בדעה אחת, אז האדם הזה הוא פטור או זכאי. לא, פשוט לא הספקתי להכניס לכם פה את המקור. כן, אז הוא אומר ככה. הקדוש ברוך הוא אוהב מחלוקות. רק כדי ללמד אותה הלכה, שיהיו חפצים לדת הלכה, ואדרבה, בת קול היה אומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והיה מחזק את החולקים, ולא היה מבטל המחלוקת. לפיכך, שמח המאמר הזה למה שלפניו, לומר שאם החולקים, אם המחולקים הייתה כוונתם לשם שמיים, לא תתבטל דת החולקים. כמו שאנחנו אומרים, מחלוקת לשם שמיים עתידה מה? להתקיים. טוב שיש מחלוקות. מה שלא טוב זה שאתה פוסל אותו, אתה שולל, אתה מבטל, אתה מזלזל, לא מכבד. אבל עצם המחלוקת מצוין. ואותן תלמידים שהיו מקבלים דבריהם, לא קיבלו, דת לא מקבלת שהמחלוקת הזאת תתבטל. לא יכול להיות דבר כזה. אבל אם לא היה מחלוקת לשם שמיים, רק לנצח, תתבטל מחלוקתם. אם המטרה שלך זה לא לברר את האמת, לא לגלות, אלא רק לנצח, תתבטל מחלוקם. ומה שקיבלו תלמידים דבריהם, הכל בטל ומבוטל, כך יש לפרש. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמחלוקת זה דבר טוב. במובן הזה אפשר להגיד, ירבו מחלוקות בישראל. רק לא מחלוקות הלב, לא מחלוקות ההתנהגות. אבל זה שאנשים חושבים אחרת, טוב מאוד. ותלמידים של רבי עקיבא, אפשר ככה להבין, שהם רצו להגיע לאמת אחת. אמת אחידה. זאת אומרת, יש יצר הרע כזה, שהיצר הזה גורם לנו לשאוף לאמת ולצדק. וזה יצר הרע. למה לשאוף לאמת וצדק זה יצר הרע? זה בגלל שלא בשביל זה, לא לשם כך התכנסנו. לא בשביל זה באנו לפה, לחפש אמת וצדק. אמת מחפשים בבית מדרש, והצדק צריך לחפש בבית דין. מה שכתוב, צדק, צדק, תרדוף, זה מדובר על בית משפט. בחיים הרגילים לא צדק צריך לרדוף, אלא אהבה צריך לרדוף. שלום ואהבה. המטרה שלנו זה לא לדעת מי מאיתנו צודק, כי אין דבר כזה שמישהו צודק. זה לא קיים. כמו שאמרנו, כן? מציאות היא הרבה יותר מורכבת ועמוקה ורב גונית, שאיזושהי אמת היא אחת נכונה, כמו שראינו אצל רב ציודה. זאת אומרת, כשאדם אומר אמת, אם היא לא מתחשבת בדברים אחרים, זה רע. ולכן אמת נקרא לשון הרע. רק כשאדם משקר זה נקרא הוצאת שם רע. אבל כשהוא אומר אמת, אם זה בא לפגוע במישהו אחר, זה אמת הזאת היא רעה. אנחנו לא מחפשים אמת. אנחנו מחפשים אהבה. ואהבת לרעך כמוך. אז איך זה תלמידים של רבי עקיבא, שזה האמירה שלו, היו יכולים ככה לטעות? אלא יש פה כמה אפשרות להבין, להסביר. כמובן, אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא יודע איך הם יוכלו לטעות. אבל בפשטות, נראה לי שיש כאן שתי אפשרויות להבין. כמה אפשרויות. אחת זה שרבי עקיבא אמר את הדברים הללו, זאת אומרת, שהפסוק הזה מספר ויקרא, הוא הכלל גדול בתורה, הוא אמר את זה אחרי שמתו לו 24,000 תלמידים. זאת הייתה המסקנה של רבי עקיבא. וקודם, אולי, הגישה הייתה הפוכה. זה קשה להגיד אמירה כזאת, אבל אולי זאת המסקנה שלו אחרי מה שקרה. אבל אולי אפשר להבין גם אחרת, שגם הפסוק הזה בתורה, ואהבת לך כמוך, גם אותו אפשר להבין לא נכון. אתה יכול להבין שאתה אוהב את לרעך רק כשהוא כמוך, כשהוא מהחבר'ה, כשהוא מהזרם שלנו. אז מי שכמוך, אז ואהבת לך. ואם לא כמוך, לא. אולי אפשר להבין, ואהבת, מה פירוש אהבת? אהבת שלהגיע לאחדות. מה זה אחדות? כולם אותו דבר. זאת המשמעות, ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, כולם יהיו אותו דבר. וגם זאת טעות. אז מסקנה של זה, זה שבאופן אידיאלי, אנחנו צריכים לשאוף לא לאמת, אלא לחפש את השוני שנמצא באדם אחר. לא נקודות דמיון בינינו, לא נקודת המגע בינינו, לא אותם הדברים שאנחנו דומים אחד לשני. אלא אהבה אמיתית זה כשאתה אוהב אותו לא בגלל שאתם דומים, לא בגלל אותם הנקודות שבהם אתם דומים, אלא בגלל שאותם הנקודות שבהם אתם שונים אחד מהשני. לאהוב את האחרות שלו. איך אפשר לאהוב אחרות? לא רק הבנה שאתם משלימים זה את זה, מה שאמרנו קודם, כן? דיברנו שבן אדם רואה רק 180 מעלות, אז אתה מבין בהיגיון שהוא משלים אותך. לא רק את זה. זה נכון ודאי, כן? זה ודאי נכון. אבל לא רק זה. כל העניין זה שאתה מבין שזה שהוא מתנגד לך, זה מציל אותך מהחטא של אהבה, של אחידות. לא הסברתי טוב. לא הסברתי נכון. הסביר, כאילו, טוב, אבל לא מדויק. יש לאנשים יצר הרע כזה לחשוב שבאידיאל כולם יהיו כמוני. זאת אומרת שכמה שיבוא יום לעתיד לבוא, כולם יותר ויותר ויותר ידמו אליי, והגישה שלי, את ההסתכלות שלי, את האמת שלי, את הזרם שלי, את האידיאולוגיה, האמונה שלי, הכל תתפשט, וכולם יהיו כמוני. ואת המחשבה הזאת עצמה, היא רעה לך עצמך. זה פוגע בך. אתה צריך בעל פלוגתא לא רק שהוא ישלים לך תמונה, כמו שאמרנו קודם, כל אחד רואה 180 מעלות. לא רק זה, אלא הוא צריך לעצור אותך מהסכנה של השתלטות על אחרים. של הדורסנות של האמת, האמת שלך. אבל יש לה סכנה של דורסנות, שאתה תוכל לבוא לכולם ולהגיד, תהיה כמו שאני. ולכן אתה צריך מישהו שיעצור אותך, שיגביל אותך, שלא ייתן לך להתפשט, להשתלט על כולם. אז הרב קוק אומר את זה בספר אורות, שם באורות התחייה, ביות ח', אז הוא אומר, שלא מספיק לאהוב מישהו אחר, אלא צריך ללכת לכך שאתה אוהב את הצד השלילי שיש לו, שהוא שולל אותך. אתה צריך לאהוב לא רק זה שהוא משלים אותך, אלא עובדה שהוא שולל אותך. כן? זאת אומרת, שהוא עוצר אותך, איפה שהוא מתנגד לך. לא משלימים, איפה שהוא מתנגד לך, את זה צריך להעריך ולאהוב. תסתכלו איך הרב אומר את זה במקור 5. סליחה, 5... כן, יש 5, אחר כך 5 א', אחר כך עוד פעם 5. זה טעות, כן? זה אורות התחייה. אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת עד שלא די, הנה, כן? תשימו לב לביטוי הזה. לא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח. בכל אחד יש משהו חיובי. כן, אמירה הזאת היא קצת אמירה נכונה, אבל היא קצת בנאלית, היא פשוטה, ברור, שלכל אחד יש משהו חיובי. לא די שאתה תכיר משהו חיובי לדבר שיש בו, לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו גם להטבה הכללית של מזוג הרוח וגם להטבה הפרטית של ביסוס הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. כן, כל זה כאילו בסוגריים, כן? עוד פעם, בוא נקרא את המשפט הזה כאילו בלי סוגר, כאילו נשים את הדברים בסוגריים. לא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, אלא שעוד הלאה ילך, עד שהתוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח, זאת אומרת, יש בכל כוח צד השלילי. אתה צריך להכיר בזה שהוא שלילי, זהו חיובי בשבילך. עוד פעם, בוא נקרא את המשפט הזה. זה קשה, גם כתוב לו פה עם טעויות, אז תשימו לב לביטוי את זה. אני עוד פעם, בשורה הראשונה, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, אלא, אנחנו עכשיו בשורה שלישית, אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא שרוי יותר, שהוא יותר נטו אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מצד השולל. מישהו שהוא מתנגד לך, אתה צריך אותו. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו צריכים את מחבלים. אם לא היו לנו היום מחבלים, היה סכנה שאנחנו היינו יכולים להתחתן עם ערבים. אנחנו כל כך קרובים. אנחנו נעשה שלום. אנחנו נהיה כל כך... כאילו, מה מפריד בינינו? אתם יודעים איזה אחוזים יש היום? כבר פחות, אבל הייתה תקופה. איזה אחוזים היו שבעם ישראל שהתחילו להתחתן בין הערבים? זה במיוחד בנות עם הערבים, לא להפך. אני לא יודע אם יש סטטיסטיקות, אם יש דברים היום ברורים, אבל אני מדבר על כל שנה יש מאות, ואומרים שאפילו יותר. היום. אבל הייתה תקופה, לפני אינטיפאדה, הייתה תקופה שזה היה ממש אלפים. היו מפגשים, יהודים, ערבים, בבתי ספר, תוכניות טלוויזיה, תוכניות, כל הזמן הייתה שטיפת מוח שאנחנו בעצם עם אחד. היו תנועות כנעניות, קראו לעצמם. אנחנו כנענים. אנחנו לא יהודים או ערבים או דרוזים וצ'רקסים ומיעוטים, כן? אנחנו כנענים. כנענים זה... כמו שיש בית ספר... יהודים וערבים, כך היו מפגשים, היה משהו, אתם לא יודעים איזה סכנה הייתה לנו פה. כמובן שאנחנו נגד כל דבר ונגד מחבלים ונגד כל הדברים הללו ונוראים ואיומים ואנחנו נגדם והכל. אבל להגיד שאין שום ניצוץ אלוקי, אז זה כפירה. בכל דבר יש ניצוץ אלוקי. אנחנו מאמינים שם אחד, ועם שם אחד אין עוד מלבדו, אין לנו שטן, במובן הפשטני של המילה. וכל הכוח הניצוץ הזה שלהם זה שאנחנו נשמיד אותם, נשמיד את המחבלים. ובשביל זה הם קיימים פה, זאת אומרת, בשביל זה הם צצים, יצוצו כל פועלי אבן, בשביל מה? לשם דם הדעת, בשביל זה הם כאן. שיהיה לי יכולת להתנגד ולהשמיד את הכוח הזה, אבל זה שאני מבין שיש בו ניצוץ שהוא בהסתכלות האלוקית הכללית, הוא נועד לתיקון, אין ספק. אז אם אנחנו ככה מדברים על כל הרשע שיש בעולם, אז אנחנו לא נאמר את זה על האנשים שחושבים מאיתנו אחרת, גם דתיים וגם זה, רק הוא לא בדיוק בשפיץ שלי, גם בלי הדגל הזה שלי פה, בלי הכתובת הזאת פה, כאילו מה זה? הרב אומר שעצם הדבר השלילי שיש בכל כוח, אותו אני צריך. בוא נקרא את זה עוד פעם. אנחנו בשורה השלישית, במקור חמש האחרון. עד שהתוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי מידה נכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה, גם מהצד השולל, שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, החביב שלו, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, ומצילו מהגירעון המסוכן של תוספת והפרזה. זאת אומרת, זה לא מקרה ששם השם הוא לא רק בלשון יחיד. מתוך שבעת שמות השם שאינם נמחקים, הכי קדושים שיש, שם שדאי, שם אלוקים, כל וכו', אחד, יש שתי שמות שהם בכוונה נאמרו בלשון רבים. השם צבקות ושם אלוקים. זה בשם רבים. זה איפכא מסתברא של המערכת האלוקית. אנחנו מדברים על אחדות, נכון? אז למה הקדוש ברוך הוא נקרא בשם רבים? אלא אנחנו מבינים שאחדות היא לא אחדות במובן הפשוט, כאילו מספרי של המילה אחת, כמו מספר אחת. אלא אנחנו מדברים על אחדות, כמו שהרב קוק קורא לזה, הריבוי האחדותי. שגוונים שונים של של הופעות שונות של של גישות שונות, כל זה ביחד, זה דבר שיוצר אחדות. זאת אומרת, המטרה שלנו זה ליצור את האחדות אינטראקטיבית בינינו, שאנחנו נוהב נלמוד לאהוב אחד את השני, כיוון שהשני הוא שונה. יש לך משהו שאין בי, ואת זה אני צריך ללמוד לאהוב, בזה שאנחנו לא דומים. זאת נקראת אהבה אמיתית. וזה מתבטא בחתכים שונים, בעניינים שונים בחיים שלנו. בין שזה חתך זוגי, שבני זוג יכולים ללמוד לאהוב אחד את השני, לא כאילו... באותם הדברים שבהם היא מעצבנת, את זה אתה צריך ללמוד, להעריך, לאהוב, לדעת שזה, לא שיום אחד זה יעבור. אהבה זה כשאתה אוהב את השוני שלה, החירות שלה. וזה אותו דבר גם ברעיון הכללי, חברתי, עולמי, וגם פנימי שלך. גם בך יש כל מיני תכונות כאלה שאתה מתבייש מהם, שאתה שונא את עצמך בגלל הדברים הללו. גם את זה אדם צריך ללמוד, לאהוב ולקבל ולדעת. ויש משהו שאני רוצה שזה לא יהיה, אז אני עובד על זה, אני משנה, מתקן, משמיד את זה, אבל אני מבין שגם זה שאני לא עובד על התכונות שלי, ואני מתגבר על מידת הכעס שלי, או מידת הגאווה שלי, מידת הכבוד שלי, כל המידות הללו, זה שאני מתגבר על זה, זה חלק מהכיף, זה חלק מהעבודה שלי, זה חלק מה... זה מה שנותן לי את העוצמה. אני לא הייתי מוכן לוותר על היצר כבוד, או יצר גאווה. אני רוצה אותו, שאני אשלוט בו, ואני מתנגד לו, אני נמצא... אני... האינטראקציה הזאת, זה עיקר התיקון וזה עיקר המציאות האידיאלית. לשם אנחנו צריכים לשאוף. וזהו תיקון של, של ספירת העומר. זאת אומרת, הטרגדיה הזאת שנגמרה באסכרה, בצורת הנוראה של המוות שלהם, לא רק מוות עצמו, אלא צורה הנוראה הזאת של מוות, היא נובעת מרצון של רבותינו ללמד אותנו כמה נוראה הגישה הזאת של חוסר כבוד הדדי. למה זה זמן אבל יותר ארוך מקורבן בית המקדש? כי חורבן בית המקדש במובן הזה היה יותר קל מהמעשה של תלמידים של רבי עקיבא. כי חורבן בית המקדש היה שם בכל אופן, קדוש ברוך הוא הוציא את חמתו על עצים ואבנים. אבל הוא כבר נחרב, זהו. עכשיו, מה היה אמור להיות אחרי שבית המקדש נחרב? כולם הבינו, חזרו בתשובה והתחילו לאהוב אחד את השני. הרי הוא נחרב בגלל מה? שנאת חינם, נו, אז מה התיקון? אחרי שהוא נחרב, אז כולם, אהבת חינם, כולם קראו את הרב קוק שאמר, אם נחרבנו ונחרב עולם כולו בגלל שנאת חינם, נשוב ונבנה אותו בגלל אהבת חינם, כולם קראו את זה אז, אחרי חורבן בית המקדש. נו, אז מה היה צריך להיות? שכולם אוהבים אחד את השני. ומה אנחנו רואים אחרי חורבן בית המקדש? תלמידים של רבי עקיבא. הם ממשיכים, זה לא עזר להם שנחרב בית המקדש. לא עזר, הם צדקו, הם היו צודקים. הם חיפשו אמת וצדק. ולכן, כדי לזעזע אותנו, לכל הדורות, היה צריך שהם ימותו במיטה קשה, הכי קשה מכולם, ושאנחנו נלמד את השיעור הזה 2,000 שנה. ונתאבל יותר זמן מאשר על חורבן בית המקדש. לכן, לעניות דעתי, זאת תקופה של התבוננות. שמלמד אותנו שמי שהיה צודק, גם מת. הרי בין זוגות, נכון? אחד מהם צודק, אחד לא צודק. אז מי שצודק, גם הוא מת. ולכן כל התקופה הזאת, בל"ג בעומר, אנחנו חוגגים שם את המדורות, אף אחד לא יודע בדיוק למה אנחנו מדורות דווקא, אבל בסדר, אז אני חושב שאולי זה, אפשר להגיד שזה מזכיר לנו את האש של גיהנום, שמישהו שהוא כל כך צודק, אז זה מה שיהיה לו, צריך לקפוץ מעלה. ודבר האחרון לסיום, זה ש... כנראה לא במקרה שכל התקופה הזאת אנחנו סופרים מידות שונות, אנחנו סופרים אותם חסד שבגבורה, תפארת שבהוד. אל תגיד שום דבר שהוא זה זה. תמיד יש משהו של הנצח שבמלכות. ואת זה אנחנו לומדים לספירת עומר. תודה רבה. תיקון שלם.